דברי עמוס אשר היה ונוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש. ויאמר אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו ואבלו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל. שני הפסוקים אלו הם כותרת הספר כולו, שמתוכו יבואו הרבה דברי תוכחה קשים מאוד, ארוכים, על כל האנושות וגם על עם ישראל. אבל יש פה בתחילת הספר הדגשם, תיאור מיוחד שלא קיים בספרים אחרים. דברי עמוס אשר היה ונוקדים. אף נביא לא מצוין בתחילת הנבואה מה הוא עוסק, מה המקצוע שלו. כתוב בנביאים איפה הוא היה גר, זה מצאנו. ענתות, כתוב על ירמיה. או יחזקאל נמצא בבבל. כתוב התאריך, כן? או הייחוס. אבל אף פעם לא מצאנו נביא שכתוב לו המקצוע. כן? ועמוס, כתוב פה המקצוע שלו, שהוא נוקדים. גם המשך הספר, הוא יגיד את זה, עמוס, שאני, יש לי מקצוע, יש לי עבודה. כן, הוא יגיד את זה. כי יבואו אליו בטענות, מה אתה, פרק ז', יבואו אליו בטענות, מה אתה מתנבא, מה אתה מחפש פרנסה, לך, תראה ארץ יהודה, יכול שם לך. אתה רוצה להתנבא, לך לארץ יהודה, שם ייתנו לך פרנסה. כאילו מה אתה חושב שאתה תקבל פה כסף על זה שאתה מתנבא? ואז אומר עמוס, אני לא נביא ולא בן נביא, אומר רש"י, אני לא צריך שכר. אני עשיר, יש לי כסף, יש לי פרנסה. בוקר אנוכי ובולס שקמי, יש לי מספיק פרנסה. אלא מה? אמרו לי להתנבא, אני לא מתנבא בשביל כסף, לא מתנבא כי זה משתלם. יש לי עבודה, ויקחן השם אחרי הצד, אמור להתנבא, טוב, השם אומר, אז אני מתנבא. זה חוזר על עצמו עוד פעם בספר, שעמוס יש לו עבודה. מה העבודה שלו? הוא בוקר, בולס שקמים, או אצלנו נוקד. נוקד ובוקר זה רועה צאן. לא רק שהוא היה רועה צאן, לפי הגמרא בנדרים, הוא היה עשיר מאוד. עמוס. היה מוצלח, היה לו עדרים מאוד גדולים, והוא התעסק בנוקד זה, כמו שכתוב על מלך מואב, כתוב עליו שהוא היה נוקד, רש"י פה מביא. זאת אומרת שנוקד הכוונה אדם עם הרבה כבשים. כבשים אנחנו מכירים מפרשת ויצא, שיש נקודים, כן, נקודים. אז גם נוקד, אנחנו מפרשים פה אומרים, מישהו שמתעסק עם כבשים. זה דבר שדורש הבנה. וכי למה בפסוק הפותח את דברי הנביא, צריך להדגיש ולומר לנו במה הוא עוסק. מה אין נפקא מינה? מה אכפת לנו? אכפת לנו אולי איפה הוא היה ממוקם, מה התאריך, מה הייחוס, מה המקצוע, מה זה משנה? שיהיה נוקד, שיהיה סנדלר, שיהיה זה, מה זה חשוב? השאלה, מה יש לו להגיד? זה גרם לאברבנל, באמת, לפרוס את שיטתו. אברבנל פה על הפסוקים האלו כותב מעריך, אברבנל לא בכלל מעריך, אבל פה הוא ממש פותח את שיטתו לחלוק על הרמב״ם. יש מחלוקת גדולה מאוד של אברבנל נגד הרמב״ם. שיטת הרמב״ם שרק אדם שהוא תמיד חכם, איש רוח, אדם שעובד כל החיים שלו מתאמץ מבחינה רוחנית, רק הוא יזכה להיות נביא. נבואה זה לא דבר שכל אחד מקבל. נבואה זה משהו שאדם עובד עליו הרבה מאוד, לומד תורה ומדקדק ועובד על האישיות שלו, מתאמץ מאוד מאוד, מין פילוסוף כזה, כן? ככה במורה נבוכים חלק ב', אדם שהוא כזה, פילוסוף כזה, אז הוא יזכה לנבואה.
דוד המלך.
הוא היה פילוסוף, למה לא? בהתחלה, כן, אבל אחר כך הוא נהיה פילוסוף. והאברבנל אומר לו, הנה, תסתכל פה. עד רבה, יש דבר כזה, ודואן אברבנל, זה מה שהמטרה של הנבואה, לכן זה כתוב פה, ככה שיטת אברבנל. למה כתוב נוקדים? לומר לך אמירה, אתה רואה? אפשר להיות רואה צאן פשוט ולהתנבא. לא צריך להיות תלמיד חכם גדול, לא צריך להיות איש של רוח, כדי להתנבא. אברבנל עושה פשרה. כל זה רמב"ם מורה נבוכים חלק ב' פרק למד ב', אברבנל פה אצלנו, המלבים עושה פשרה. שאלה מה זה נקרא חכם? האם חכם, הכוונה הפילוסוף, איש הוא כולו עסוק בחוכמה? הכוונה אדם שהוא, אתה יודע, יש לו ראש על הכתפיים, לא טיפש, בסדר. הוא לא שויטה, בסדר? הוא לא איזה אדם מחוץ לחברה. צריך להיות אדם, ככה מסביר בעין היה, אדם שהוא בנורמה של החברה, אדם בריא, נקרא לזה ככה. אבל הרמב״ם לא, הרמב״ם באמת אומר חכם, לדעת הרמב״ם חכם, הכוונה, בכל השלמויות. גם בשמונה פרקים, גם מורה נבוכים, כן. אבל הוא לפני כן למד תורה עשרות שנים. רק בגיל 80 נהיה רועה צאן. עד אז הוא למד בבית המדרש של שם ועבר.
מי אמר שהמוסלמות
ככה? מה?
אולי גם המוסלמות
שם. יכול להיות, יכול להיות. אבל זה אברבנל. אברבנל עושה מזה עסק. בסדר? עושה מזה עסק. אתה רואה? הנה, הוא רועה צאן וזה. לא נביא ולא בן נביא אנוכי. כמו שאני, כל החיים שלי הייתי רועה צאן. כשהקדוש ברוך הוא קרא לי, בוא תתנבא. טוב, יאללה, אמר לי, בוא תתנבא. אני מתנבא. בסדר? סגנון כזה. המלבים עושה פשרה. המלבים רוצה לחלק בין שני סוגי נבואה. יש נבואה של נביא מתנבא לצורך שלמותו, ויש נביא שמתנבא לצורך הכלל. אם אדם, יש נבואה שמטרתה, נגיד אדם מגיע להישגים רוחניים אישיים. כל החיים הוא עובד על התקדמות רוחנית, ומרוב שהוא מתקדם בחיים רוחנית, הוא מגיע בסוף לקשרים עם העולם העליון. ויש נבואה שזה לא מצד ההשגה הרוחנית להגיע להישג רוחני, אלא שליחות. הקדוש ברוך הוא שלח אותך להעביר מסר. פה אין צורך שאתה תהיה אדם כל כך גדול. מה שצריך שתהיה אדם נאמן. נאמן. אדם שהוא להעביר לצורך הכלל. ומי שבא להעביר שליחות לצורך הכלל, מה שחשוב לי שהוא אדם ישר, והוא אפשר לסמוך עליו. עמוס לא היה מוכן לנבואה ולא היה מוחזק בעיניו לנביא. הוא בנוקדים, רואה צאן, בולס שקמים. בסדר? ובכל זאת הוא נשלח לומר דברי נבואה לעם ישראל. לפי הדעה הזאת, מה זה בנוקדים מתקוע? אז הוא אומר, תקוע, כך אומר המלבין, מקום שאין שם נביאים ולא בני נביאים. זאת אומרת שלא היה אף אחד שילמד אותו ויגדל אותו. תקוע זה רחוק מאוד, זה נחלת אשר, זה בגליל, שם צפונה. זה לא ליד ירושלים, זה לא ליד מרכזי התורה ולא ליד מרכזי הרוח. רחוק, רחוק מהפריפריה רחוקה, כמו שאומרים. מישהו בא מהמרחק של הפריפריה, אף אחד לא גידל אותו שם להיות נביא. בסדר? זה לא ירושלים. אז איך הוא פתאום נהיה נביא? שליחות. שלח אמוני. ככה שיטת המלבים, ובעצם במובן הזה הוא ממשיך את אברבנל. לא קיצוני כמו, אבל בעצם ממשיך את הקו של אברבנל, ולפי זה אנחנו הולכים לקראת ספר, שהמאפיין של הספר הזה, לפי הקו הזה, המאפיין של הספר, אם נתבטא ככה, זה ספר של עממי. ספר עממי, הכוונה, זה לא ספר שבא מעולם הגובה, מעולם הרוח, זה לא איזה אדם שרוחני מאוד מאוד שהגיע להשגות רוחניות, אלא זה ספר של מישהו שבא מהעם בשביל לדבר אל העם. הוא שליח, זה ספר שלמטה, עממי. אני אגיד עוד דבר אחד, אחר כך שאלות, נחבר לזה אולי את דברי חז"ל, שלפי דברי חז"ל, לעמוס היו טעויות בדיבור. היו לו, כשהוא לא דיבר, היה לו עברית קצת קלוקלת. זאת אומרת, ככה זה, שהיה עמוס בלשונו, היה לו כל מיני כינויים, העם קצת זלזלו בה בדיבור שלו, קצת לעגו לו, כך אומר המדרש. זאת אומרת, שיש פה ציור של מישהו שהוא, נגיד, הוא לא מעלית הרוחנית, הפריפריה, לא איש רוח, אפילו לשון קצת עממית, נלגת, אבל מה המטרה שלו? הוא שליח אל העם. כן.
הרב אמר באחד השיעורים שכדי להגיע לנבואה, הלימוד הוא צריך להיות מאוד מאוד גבוה, ואי אפשר סתם ככה שזה יבוא.
כי זה הרמב״ם. כשאמרתי את זה, זה היה בשמו של, בתור מייצג של הרמב״ם. הרמב״ם בכל זאת זה הרמב״ם, אבל אבא עובד, חולק, והנה פה גם עמד לי. בסדר? הם מציעים ציר אחר. יש ציר אישי, אבל יש את הציר, נקרא לזה הכללי, ציר הלאומי. וכשהציר הלאומי, אז הקדוש ברוך הוא שולח את שליחו על ידי כל מיני שליחים. את שליחותו, את נבואותו, כל מיני שליחים. הוא מסור, הוא נאמן. עד הרבה, אולי דווקא צריך מישהו עממי כזה, שהוא ידבר על העם בשפת העם. כן.
אפשר להגיד שהוא היה נביא
עמומי. אולי? מה הקושי
עכשיו? לא, האם יש בזה ייחודיות? כלומר, האם זה רק...
כן, אבל פה יש לנו... כן, אבל עד עכשיו לא למדנו יונה. עכשיו למדנו, כאילו, מבחינת הספר. ישעיהו, שזה אישה, וירמיהו מן הכהנים, ויחזקאל הוא כהן, ומעשה מרכבה. כולם זה דברים מאוד עליונים. ישעיהו, וירא את השם יושב על כיסא. דברים מאוד גבוהים. הושע, אבא שלו נביא. אמרנו, הושע בן בארי, אבא שלו נביא. גם הנביא יואל, אמרנו שאבא שלו היה איש חשוב. למה? כי יש כלל בחזל. כשנביא מוזכר אבא שלו, סימן שגם אבא שלו היה נביא. פה יש לנו בלי אבא. ייחוס. אין לו ייחוס. לא כהן, לא ירושלים. דברי עמוס, מי אבא שלך? הוא לא בן נביא. פעם ראשונה שיש לנו נביא. זה לא שאנחנו מפגשים איתו. שאני לא יודע מאיפה הוא בא. הוא לא כהן, אז הוא אומר, כהני, אתה יודע, הם קשורים למקדש וזה. הוא לא ירושלמי, אבא שלו לא נביא. מאיפה פתאום הוא נהיה נביא? פתאום צמח לו משום מקום. זה התיאור, בסדר, אני מתאר, זה תיאור אחד, זה לא כולם מסכים לתיאור הזה. אבל זה תיאור של הגישה לספר, כמו שהברבנל והמלבים רוצים שניגש לספר. ספר עממי. שבא ממקום עממי למקום. ומיועד לכתובת עממית. כן.
הדפקית של הנביא זה מעבר להיות רמקול של הקדוש.
למה? הנה. השם מציון ישאג. זהו. יש שאגה, יש שאגה ואני מעביר אותה הלאה. רמה? זה זכות להיות רמקול של הקדוש ברוך הוא, זה זכות קדימה. זה מעלה עצומה.
אז מי שקורא את הדברים שלו, זה כאילו, הוא באותה רמה כמו לקבל גבוה? כאילו, אין פה איזה מסננת שעוברת דרך הנביא עצמו?
יכול להיות. המסננת, זה לא הקטע פה, נגיד ככה. אין פה יותר מדי הבאה של מדרגה גבוהה, והדברים יהיו, האופי של הספר יהיה כזה. בסדר? לפי הגישה הזאת. זה ספר שכתוב קשה מבחינת, לא קשה לקריאה מבחינת ההבנה, הוא לא ברמה גבוהה, אבל הוא מאוד נוקב. מאוד נוקב. בסדר? תיאורים מאוד, מאוד חיים, מאוד, מאוד קשים, קשים מוחשיים. הרבה תיאורים מהטבע, המון תיאורים מהטבע, מעולם החקלאות, מעולם החי. בסדר? גם דברי המוסר פה מאוד נוקבים. כל התיאורים פה יהיו מאוד ססגונים. ססגונים אני כבר לקחו עם החיים. מאוד. לא מילים גבוהות, מהחיים. זה קו. בסדר? זה קו שאפשר איתו ללכת את כל הספר. הברמנל והמלבי.
שאלה קצת
גיאוגרפית,
אני חשבתי שנוקדים זה שם העיר שלו,
תקוע
זה האזור. איך יכול להיות שבסוף נוקדים ותקוע, אם לאזור ירושלים?
תגיד לי, מה אתה רוצה?
תקוע ואיפה זה
בדיוק? לפי המצודות, שם עיר בנחלת אשר. זה מופיע גם בספר שמואל. הייתה אישה חכמה, אישה תקועית. אבל זה אנחנו מפסים לגישה אחרת. גישה אחרת שאומרת שעד הרבה, תקוע זה מקום של אנשים חכמים. כי כתוב שיואב מחפש אישה חכמה. אז הוא הולך לתקוע. ומביא משם אישה חכמה. חזל לא אומרים למה בתקוע אנשים חכמים? כי יש שם שמן זית. אשר, הכישרון של אשר, תובל בשמן רגלו. שמנה לחמו. שמן זית, חוכמה. טוב? אז עכשיו כיוון אחר. אדרבה, תקוע זה מקום של אנשים חכמים. יש שם שמן זית. לא במקרה גדל שם אדם עם חוכמה. תקוע גלילית. עכשיו, לפי אנחנו צריכים להבין למה נוקד. מה עושה לנו פה? בשביל מה מספרים לנו שהוא נוקד? מה זה תורר לנו? תגיד, דברי עמוס אשר היה מתקוע. אז אני אגיד, טוב, תקוע זה אנשים חכמים, שותים שמן זית כל היום, אז הם יכולים להגיע להישגים גבוהים. מה תורם לנו פה הנוקדים? בסדר? אבל אם נאמר שנוקדים הכוונה רועה, כלומר, אם נוקבים זה רועה, אז אולי נלך בדרך אחרת. בואו נלך אחורה בתנך. רועה צאן בתנך? כל עמי ועמי היו רועה צאן. הקדוש ברוך הוא אומר שכשהוא ממנה מנהיג על ישראל, אומרים חז"ל, מנסה אותו בצון תחילה. האבות שלנו רועי צון. יעקב אבינו. משה רבנו רועי צון. דוד המלך רועי צון. הלשון שעמוס משתמש בפרק ז' שהשם לקח אותי מאחרי הצון, ויקחני השם מאחרי הצון, יותר מדי דומה ללשון של דוד המלך. נכון. זאת אומרת שאולי נוקדים עכשיו רועי צאן, זה אפילו, זה לא מקצוע, זה תיאור. יש פה בן אדם, פוטנציאל מנהיגות, לא רק פוטנציאל מנהיגות, אולי נאמר יותר מזה, הרמב"ם במורה נבוכים כותב, וזה מופיע גם בספר, במלבים על ספר תהילים, על המזמור כף ג' מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר בינו דשא, שרועי הצאן הם מבודדים מהחברה, יש פה קו כזה פה, מפרשים, הוא מבודד מהחברה, הולך לבד, ואז הוא לא מושפע מהחיה, המסחר, ומהרמאות, ומהעושק, הוא מנותק מההבל שבני אדם מדברים, הוא חי, יש לו זמן לחשוב, להתבודד, להתבונן על העולם, הצון רואה, זה לא עבודה חקלאית, שאתה כל הזמן צריך לעבוד קשה, אתה יושב, יכול לשבת בשקט, לראות את הצון, ולחשוב על מחשבות, וללמוד, ולעיין, ולתיאור כזה שמופיע בראשונים, המפרשים, שדווקא רואי הצון, זה אנשים שמגיעים לפסגות, גבוהות מאוד. ככה יש פה כיוון כזה במפרשים, כיוון אחר. למשל, פעל שייך. יש פה גם מרדק. אבל יש כיוון אחר. שני כיוונים. זאת אומרת, ואז לפי זה, אנחנו לא מדברים פה על מישהו שהוא בא מהעממיות, דווקא, אלא דווקא מהחוכמה. תקוע זה שמן, זה חוכמה, מקום של חוכמה, אומר רבי משה דוד ואלי, כמו האישה התקועית, וזה שהוא רואה צאון עכשיו, זאת אומרת שיש לו מנהיגות, ושהוא מופרש מהעם, והוא רוחני יותר, וגבוה יותר. שנתיים לפני הרעש. למה צריך לספר לנו שזה שנתיים לפני הרעש? מהי נפקמינה? קודם כל יש מחלוקת במפרשים על איזה רעש מדובר פה. לפי רשי, זו אותה רעידת אדמה שמתוארת בישעיהו פרק ו' בימי עוזיה. שם כתוב, וינוע ענות הסיפים, ענות הסיפים בישעיהו פרק ו', ביום שעוזיה נהיה מצורע, ככה גם המצודות הולך בדרך הזאת. יש מפרשים אחרת, שזה לא הרעש שהיה בימי עוזיהו, שיטת האבן עזרא, שמדבר על רעש אחר, אבל המכנה המשותף של כל המפרשים, שנתיים לפני הרעש, הכוונה שהוא חזה את הרעש. זה, לכן כתוב פה שנתיים לפני הרעש, זה לא תיאור סתם, זה תיאור שאיך הוא רחש בעצם את מעמדו כנביא, הוא צפה את הרעש שנתיים מראש. זה אומר שהוא נביא אמת. נביא אמת, המבחן שלו בתורה, זה אדם שמתנבא ונבואתו אכן מתרחשת, מתקיימת. הוא התנבא על משהו רע שיקרה, ואכן זה קרה. אז אם כן, התאמתה נבואתו. ככה לפי כל המפרשים. ויומר, לפי המלבים, הכוונה, כשהוא התנבא אז על הרעש, זה הנבואת, נגיד, נבואת ה... הכניסה שלו, כרטיס הכניסה של עולם הנבואה. מה הוא אמר אז? הוא אמר אז, השם מציון ישאג. מה זה ישאג? רעידת אדמה. מירושלים ייתן קולו. משפט אחד קצר הוא אמר, שמשמעותו נבואה, זה הנבואה שאז הוא אמר, שנתנה לו את הקרדיט להיות נביא. ככה לפי המלבים. כן? ככה גם אני מבין של מאי בן עזרא. אבל ברש"י אני מבין אחרת, שפה לא, זה לא תיאור של הנבואה שהייתה אז, אלא תיאור של מה זה, מי אני? אני עמוס, אדם שבא ושומע את הדיבור שיוצא מקודשי הקודשים, שומע את דבר השם ומפזר אותו לכל עבר, מביא אותו, ודבר השם הזה הוא נוקב, דבר השם הזה מזעזע, אי אפשר לעמוד מולו. דבר השם שהוא יוצר אבל לנאות הרועים. אולי זה מתאים לאדם שהוא רואה בעצמו, שהנבואה שלו תפתח בזה שהרועים יחטפו את המכה, הוא מכיר, הוא יודע על מה הוא מדבר. מה הוא מדבר. אבל לכאורה, אבל נאות הרועים, אומר המלבים אולי, זה מתאר נבואה אחרת של בצורת, לא של רעידת אדמה. לפי התרגום, אבלו נאות הרועים הכוונה, יצדון מדורי מלכה. זאת אומרת, רועים הכוונה מלכים, ונאות המלכים הכוונה ארמונות המלכים. ואז לפי זה הוא מתנבא על תמוטטות של ארמונות מלכים שעתידה לקרות. וזה יותר מתחבר או לרעידת האדמה, בסדר? לא לבצורת, או לנבואה אחרת עתידית, שאנחנו נראה שאנחנו הולכים לקראתה. יותר נראה לי בפשט הכיוון של התרגום, כי אנחנו נראה שהנבואות הבאות שיבואו, המחנה המשותף שלהם יהיו פגיעה בארמונות של כל מיני מלאכים. למשל, תסתכלו בפסוק ד', ושילחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמונות בן הדד, נכון? אחר כך פסוק י"ב, ושילחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה, גם פסוק י"ד, יצאתי אש בחומת ואכלה ארמנותיה. חוזר לעצמו שוב הביטוי ארמונות, ארמונות, גם בפרק ב' פסוק ב', וגם בפרק ב' פסוק ה', ארמנות ירושלים. יותר, הכי, במובן הזה, התרגום פה יוצא הכי פשט. מה התרגום אומר? זה כותרת לכל הנבואות הבאות. מה הכותרת? אבלו נאות הרועים, הכוונה הולך להיות אבל, חורבן, לנאות, לארמונות של המלאכים, הרועים, ויבש ראש הכרמל. מה זה ראש הכרמל? הערים המכובדות, ראשי הערים, ערי הבירה, הולכות להיחרב. ואז זה כותרת ממש לכל ההמשך, נבואה על חורבן ארמונות, על חורבן מלכויות. רעידת אדמה שהייתה, פעם אחת בירושלים, הולכת להיות רעידת אדמה בעוד הרבה הרי בירה, בעוד הרבה המונות. זאת אומרת שנבואת עוזיה, או נבואת עמוס, סליחה, לפי התרגום, ויותר פשט ככה, מתחילה בפתיחה שהנושא הוא, תיזהרו, הממסד. הממסדים, המוסדות, המלכויות, תיזהרו, אתם טועים. יש פה טעויות חמורות מאוד. הארמונות שלכם בסכנה. המבצרים שלכם, הרי הבירה שלכם בסכנה. בסדר? מה שנצטרך לבאר, זה מה פתאום לדבר על הגויים. הרי אתה, עמוס, חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה. בימי ירובעם, אתה מלך על ישראל, אתה נביא על ישראל. מה אכפת לך עכשיו? סדרת נבואות על הארמונות של דמשק, של עזה, של עדו, של בני עמון, של בני מואב. בשביל מה לדבר על, על כל הפשעים של כל העמים ומה הקדוש ברוך הוא יעשה להם? אתה נביא של עם ישראל. כן? בשביל מה כל ה, להתחיל מהנבואות על כל העמים, על כל הגויים? ננסה לנסות לראות גם האם יש חוט ששוזר את כל התוכחות שלו על כל העמים, האם יש בעצם איזה עיקרון שבעצם עמוס בא לדבר עליו. בסוף אולי זה יעזור לנו להבין את המושג נוקדים בעוד הבנה אולי, נראה, בעזרת השם. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.